הכל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם פרשת השבוע עם הרב מאיר גולדוויט.
השבת פרשת קורח. התורה פותחת בקטע הראשון, ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי, ודתן ואבירם בני אליאב, ועוד בן פלט בני ראובן, ויקומו לפני משה ואנשים בני ישראל 50 ו-200. נשיאי עדה קריאי מועד אנשי שם, ויקלו על משה ועל אהרון ואמרו עליהם, רב לכם כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנשאו על קהל השם? וישמע משה ויפול על פניו וידבר אל קורח ואל כל עדתו לאמור בוקר, ויודע השם את אשר לו ואת הקדוש ויקריב אליו, ואת אשר יבחר בו יקריב אליו. מעניין, משה רבינו אומר לקורח ועדתו בוקר ויודע השם. אומרים חזה, למה לחכות עד הבוקר? למה לא עכשיו? כי עכשיו זה לילה ויש שכרות, וצריך להתעורר מהשכרות. והשאלה היא, איזה שכרות? קורח ועדתו לא שתו יין. אלא חזה מלמדים אותנו, התורה מלמדת אותנו, שלפעמים אדם נהיה שיכור ולא מיין, מכוח גאווה, עשירות, עוצמה. זה יוצר לאדם שיכרון חושים, ולפעמים זה יותר גרוע משיכור מיין. אז אומר משה רבינו לקורח ועדתו, תלכו לישון, אולי תקומו מחר עם מבט אחר, עם הסתכלות אחרת, והכל יבוא על מקומו בשלום. והיה אם לא, אז בוקר ויודע השם את אשר לו ואת הקדוש ויקריב אליו, ואת אשר יבחר בו יקריב אליו. רשי פותח את הפרשה בקטע השני, ויקח קורח, לקח את עצמו לצד אחד, להיות נחלק מתוך העדה, לעורר על הכהונה. וזהו שתרגם אונקלוס, והתפלג, נחלק משאר העדה להחזיק במחלוקת. ודברי רש"י מאוד מאוד קשים, כי בעברית, בלשון הקודש, המילה לקחת ויקח זה לקחת משהו פיזי. ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות מרים. וכך עוד בכל מקום, לקיחה זה דבר פיזי. פה מה קורח לוקח? אדרבה, הוא לא לוקח כלום, הוא טוען שלקחו ממנו. הוא מתלונן, ומעניין שרש"י מביא את חז"ל, שמה שמקופל במילים ויקח קורח, כפי שרש"י מציין בהמשך, שקורח טען, איך יכול להיות? תלית שכולה תכלת, מדוע צריכה מה? פתיל תכלת. בית שמלא ספרים, ספרי תורה, מדוע צריך מזוזה על הפתח? זאת אומרת, כל זה כלול במילים ויקח קורח. שאלתנו הראשונה היא, מה קורח לקח? היה ראוי שבלשון תורה, שכל אות וכל מילה זה קודש קודשים, יהיה כתוב לשון אחרת. לא ויקח קורח, אלא ויחלוק קורח בין יצהר בין קהת על משה ואהרון. ויתלונן קורח. אז מה ראתה התורה להשתמש דווקא במטבע לשון ויקח קורח? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת, רבינו בחיי מרבותינו הראשונים בעל חובת הלבבות, רבנו בחיים בפירושו לתורה שואל בקטע השלישי, אבל יש לשאול ולתמוע תימה גדול בעניין פרשה זו. האחד, משה היה רואה נאמן שהתפלל על ישראל כמה פעמים על כמה עבירות שעשו כעניין מעשה העגל וחטא המרגלים וזולתם, איך לא התפלל עליהם מכאן ואיך לא היה מחזירם למותם? והרי התשובה עולה על הכל. אין לך עבירה בכל התורה כולה חמורה שבחמורות שלא תהיה לתקנה בתשובה, והלא ימינו פשוטה של בורא עולם מקבל שווים ואפילו אל המורדים והפושעים בו. זאת אומרת, איך יכול להיות? משה רבינו כל הזמן מתפלל על עם ישראל. הוא מתפלל שהקדוש ברוך הוא יסלח על חטא העגל. עד כדי כך שהוא אומר לבורא עולם בחנינה מספרך אשר כתבת, אם אתה לא סולח להם. הוא מתפלל אחרי חטא המרגלים. הוא מתפלל על אחותו. הוא כל היום מתפלל, מבקש, מתחנן. איך כאן, בכל הסיפור של קורח, לא מצאנו תפילה של משה? איך קורה דבר כזה? במיוחד שאנחנו יודעים שאין עבירה בתורה חמורה שבחמורות שלא יהיה לה תקנה בתשובה. אז איך זה? ועוד הוא ממשיך ושואל רבינו בחיי לקראת הסוף, אם חטאו ומרדו באשם ובמשה עבדו והם המסובבים לעצמם כל העונש הזה, מה חטאו הקטנים המוטלים בהריסה שהיו בכלל העונש? כתוב הרי נשם ובניהם וטפם, ועטף מתי חטאו, והשם הצדיק לא יעשה אבלהם, זה שכולם, קורח ועדתו, אנשים נשים עטף, כולם נאנשים. שאלה אדירה, שאלות חזקות ביותר, שואל פה רבינו בחיי, איך אנחנו מפרשים את כל המהלך של קרה בין קורח ועדתו כנגד משה, בלי שמשה מתפלל, מבקש, משתדל, אולי תהיה פה איזו תשובה, אולי התעוררו, כלום, שום תפילה. ובכלל, למה כולם נענשו? זוהי שאלתנו השנייה. שאלה שלישית, על הפסוק. אנחנו אומרים יום יום, המנצח, מזמור לדוד, יענך השם ביום צרה. יסגב השם אלוקי יעקב, נאמר בין היתר, ישלח עזרך מקודש, ומציון יסדקה. אמר רבי לוי, כל טובות וברכות ונחמות שהקדוש ברוך הוא עתיד ייתן לישראל אינו אלא מציון, בקטע רביעי. ישועה שנאמר מי ייתן מציון ישועת ישראל. עוז מציון, מטה עוזך ישלח השם מציון. ברכה מציון, יברכה השם מציון. שופר מציון, תיקו שופר בציון. טל וברכה וחיים מציון, שנאמר כטל חרמון שיורד על הררי ציון. תורה מציון, כי מציון תצא תורה. עזרה וסיוע מציון, שנאמר ישלח עזרך מקודש, ומציון יסדקה. שאלתנו השלישית היא, מדוע כל הטובות, הברכות והנחמות חייבות להגיע אלינו דרך ציון, לירושלים? מדוע הכל בא דרך ציון? קדוש ברוך הוא מחליט לרחם, להטיב איתנו, לשמח אותנו. זה יכול להגיע מכל מקום. למה הכל חייב להגיע אלינו? דרך ציון וירושלים. ושאלה רביעית ואחרונה. נאמר בגמרא בסוטה בקטע חמישי. העיד רבי יהושע מיום שחרב את המקדש, אין יום שאין בו כללה. אמר רבא, בכל יום ויום מרובה כללתו משל חברו. שנאמר בבוקר תאמר מי ייתן ערב, ובערב תאמר מי ייתן בוקר. שאלות הגמרא, איזה בוקר? אם מדובר על בוקר של המחר, מי יודע מה ומי יודע איזה מחר, איזה בוקר יהיה? אז ודאי מדובר על הבוקר שחלף. אז אם כל יום הכללה מרובה מחברו, כל יום הוא יותר קשה ויותר קשה ויותר קשה מהיום הקודם, אז איך העולם מתקיים? אלא על מה המייקה מקיים? עונה הגמרא על שני דברים. הקדושה דסידרה, קדושה תובה לציון, שאנחנו בהובה לציון אומרים בקטע שישי למעלה, ואתה קדוש יושב תפילות ישראל, וקרא זה זה ואמר קדוש 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 השם צבקות מלוך על הארץ כבודו. ולמה אומרים שלוש פעמים קדוש קדוש? הנה ההסבר. אחד, ריבונו שלנו הוא קדוש בשמי מרומה אילה בית שכינתי, הוא קדוש בעליונים בבית השכינה, הוא קדוש פה על הארץ, והוא קדיש לעלם ולעולמי עולמי. והדבר השני שמקיים את העולם זה אמן יהי שמי רבה, מבורך לעולם ולעולמי עולמי. זאת אומרת, מה שמחזיק את העולם קיים ולא נותן לו להתרסק, למרות שכל יום הוא קשה מחברו, שני דברים: קדושת ובא לציון, קדיש לעולם ולעולמי עולמיה, ואמן יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיה. מה פירוש הדבר? איך זה מחזיק את העולם? אלה השאלות, בדרכם בסייעתא דשמיא נראה פה באמת דבר מדהים שייתן לנו לא רק עומק בפרשת קורח, ייתן לנו עומק והבנה בהרבה הרבה דברים בחיים. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, הפרשה פותחת ויקח קורח. מה בדיוק הוא לקח? לוקחים דבר פיזי. ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפות מרים. קורח לא לוקח. עד הרבה הוא טוען שלקחו ממנו. קורח מתפלג. ויחלוק קורח. מה זה ויקח קורח? ואיך בלקיחה הזאת שלו מקופלת הטענה, בית מלא ספרים למה צריך מזוזה, תלית שכולה תחלת למה צריכה פתית חלת. שאלה שנייה, שאלתו של רבינו בחיים מרבותינו הראשונים, איך שמשה לא מתפלל על קורח ועדתו? על כולם הוא מתפלל. תזכירו, קורח הוא לא ילד, הוא מגיע גדול הדור עם 250 ראשי סנהדראות, כולם תותחים, איך הוא לא מתפלל עליהם? ובכלל איך נאנשו כולם, אנשים נשים וטף? ושאלה השלישית, מדוע כל טובה וישועה וברכה ונחמה חייבים להגיע אלינו דרך ציון? הרי יכול להגיע אלינו בכל דרך, בכל צורה. למה דווקא דרך ציון? ושאלה רביעית, מהו ההסבר שקדושת ובא לציון ואמן יהי שמי רבה הם אלה ששומרים את העולם קיים ולא נותנים לו להתרסק? כי הרי כל יום כללתו מרובה מחברו, אז העולם יידרדר. מה ששומר את זה, קדושת ובא לציון ואמן יהי שמי רבה. איך זה בדיוק עובד? אז כדי לענות על השאלות, נפתח בצורה הבאה. אנחנו יודעים מהיום שאנחנו עומדים על דעתנו וכל אדם עומד על דעתו, שאחד הדברים החשובים בחיי האדם זה לא לשכוח פעם ועוד פעם לומר תודה, תודה רבה, בכל המעגלים של החיים. תודה להורים, תודה למשפחה, תודה לכולם, תודה לחברים, תודה לקרובים, לרחוקים, תודה לאדם ברחוב, תודה לכל אחד. התודה מקפלת בתוכה הכרת הטוב ברמות שונות. לעולם כשאומרים תודה, זה או על העבר או על ההווה, על דבר טוב שעשו לנו בעבר או על דבר טוב שעושים לנו או קורה לנו עכשיו. אין מושג של תודה על העתיד. אפשר להתפלל על העתיד שנזכה גם מחר להגיד תודה, שגם מחר נקבל את מה שאנחנו מעוניינים ונוכל להגיד עוד פעם תודה ועוד פעם תודה. אבל בינתיים, כל עוד שהמחר לא הגיע, אין אמירת תודה על דבר שלא נמצא. יש תפילה, בקשה, אבל לא תודה. פעמיים מצאנו ביטוי של תודה על מה שקורה מחר. פעם אחת בקדיש אנחנו אומרים אמן יהי שמי רבה, ריבונו של עולם, מבורך, אתה מבורך, תודה, מברכים אותך. איפה? על מה שאתה עושה פה בעולם, ולא רק מה שאתה עושה פה, אלא גם מה שיהיה איפה? לעולמי עולמיה. גם מה שיהיה מתי? שם. ואותו דבר בקדושת ובא לציון, קדיש לעולם, אתה קדוש, אתה טוב פה לעולם, ולעולמי עולמיה, ולעולם של מחר. מהו ההסבר? אומר לנו המהר"ל דבר נפלא, ונסביר את דבריו במשל קצר. ראובן בא לשמעון, אומר לו, אתה מוכן לתת לי הלוואה של כמה מיליוני דולר? אני אחזיר לך את זה תוך שנה. אין סיבה בעולם שייתן לו כזה סכום? זה לא פשוט לתת דבר כזה. בנקים לא נותנים כאלה סכומים. אדם על אחת כמה וכמה? אבל אם אדם, ראובן, בא לשמעון, אומר לו, תשמע, אתה רואה פה את הבניין הזה? אנחנו פה הולכים להרוס אותו, להקים פה גורד שחקים. בניין עם 50 קומות. אני צריך את כמה מיליוני דולר שלך כדי להתחיל בבנייה. הנה, בבקשה, יש פה ספר. תסתכל. את כל האישורים של הבנייה, כל התוכניות, כל הקבלנים המפורסמים, כל הביטחונות. ובעזרת השם אני אחזיר לך את הכסף. כמובן לא ריבית, אבל אני מאוד אשמח כמתנה לתת לך גם 2-3 דירות בבניין הזה. כי באמת אתה נותן לי את הדחיפה לבנות את זה. אותו אדם מסתכל בכל הספר עם כל הכתוב והמצויר, הוא ניגש לשאול את המבינים, אומרים לו, תשמע, דבר כזה, קפוץ על זה מיד, הזדמנות, איפה יש דברים כאלה היום? והוא נותן, למה הוא נותן? מה הוא קיבל? קיבל ספר עם כל מיני תרשימים, דוגמאות, צורות בנייה, ועוד כמה אישורים ומכתבים, אז מה הוא נתן כזה סכום שבנק לא נותן? הסיבה שהוא נתן, כי בעצם הוא מחבר את הנתינה שלו היום עם מה שיהיה מתי? מחר. כי לפי איך שהוא רואה ומבין והסבירו לו, זה ההשקעה הכי טובה שהוא יכול לעשות. אומר המהר"ל, אנחנו פה בעולם חיים מכוח הציפייה, הלוקפור שלנו להיות מחוברים למחר, להיות מחוברים לעולם שהוא מעלינו, שהוא טוב, והוא לעולם לא בטל, ולעולם הוא לא ישתנה. כל חיבור שלנו אליו בעצם מביא את המחר פה היום. אז אנחנו יכולים פה ליהנות היום. להסביר את זה בצורה מוחשית יותר. אנחנו אומרים בברכות ההפטרה, כל שבת, כל פעם שקוראים את ההפטרה, רחם על ציון כי היא בית חיינו. אין אפשר להגיד שציון היא בית חיינו. שואלים הלכו בו, חיות טרף מסתובבים שם בכל מקום. מה זה שואלים הלכו בו? ולהגיד על זה שזה בית חיינו? זה היה בית חיינו פעם. לא. כשיהודי לאורך כל הדורות, איש ואישה, נער וזקן, מתפללים ואומרים את הכזה נהננו משובך לציון, ולירושלים נרחה ברחמים תשוב. הם לא מבקשים, הם לא מציירים מנגד עיניהם את הרחוב הזה או את הרחוב האחר, את השכונה הזאת או שכונה אחרת. מה כלול בציפייה הזאת של ותחזה נהננו? מה כלול בתפילה ולירושלים נרחה ברחמים תשוב? בית המקדש, הקדושה, עלייה לרגל, המצוות, הדבר המיוחד, הרוחני, שהיה, ולזה מצפים. אז מכיוון שמצפים לדבר רוחני, ודבר רוחני, וחיבור לבורא עולם, והתקרבות לבורא עולם, זה מאפשר לנו לומר היום, רחם על ציון כי היא בית חיינו. כי הציפייה למחר, שהיא אמיתית, חיה, נצח, נותנת לנו להרגיש את זה גם היום. זה יהודי ירגיש ומרגיש לאורך כל הדורות כשהוא מדבר על ירושלים ועל ציון. עוד קצת נלך, עוד קצת, לפני שנקרא את המערה בפנים, לרגע אחד, בקטע התשיעי, אחן לוקח מהחרם ביריחו, מגיעים להאי, מפסידים את הקרב, בורא עולם אומר לעשות גורל, עלה גורלו של אחן ודינו בשריפה. בסופו של דבר הוא נענש בסקילה, כי לפני שהוא הוצא להריגה הוא הודה, הוא התוודה, והוא אמר שהוא לקח מהחרם בשבת, ועל חילול שבת מגיע סקילה, וכאשר יש חיוב סקילה וחיוב שריפה, סקילה יותר חמור משריפה, נותנים את הסקילה. אבל רגע לפני מותו, לפני שסקלו אותו, הוא הודה לבורא עולם. וחז"ל אומרים על זה בקטע התשיעי, ועל שנתן הודיה לשמוע הגדול של הקדוש ברוך הוא, יש לו חלק לעולם הבא. מה הוא אמר אותו אחן? כולם מכירים את זה בעל פה, את מה שהוא אמר. את החלק השני של עלינו לשבח. על כן נקווה, זה ראשי תיבות אחן, על כן נקווה לך השם אלוקים, להעביר גלולים מן הארץ. אין למכור אותי כרתו, תקן עולם המחות שדאי. זאת אומרת, היה פה כיווי. ריבונו של עולם אומר אחד, הוא הרגיש שהוא איבד את העולם הזה. אבל יש לו ציפייה, יש לו כיווי. להיות מחובר לטוב של מחר, אז הוא זוכה לעולם הבא. יעקב אבינו, יעקב אבינו, אומרים חז"ל בקטע 11, אמר רבי יצחק, הכל בכיווי, יסורים בכיווי. מה זאת אומרת יסורים בכיווי? אדם שיש לו צער, יש לו יסורים, אבל הוא מקווה שהקדוש ברוך הוא ייקח את זה ממנו. כי אצל הקדוש ברוך הוא אין צער, אין יגון, אין הנחה. שהקדוש ברוך הוא ייקח את זה ממנו. יש לו כיווי אמיתי שהקדוש ברוך הוא כך יעשה, היסורים ילכו ממנו. קדושת השם בכיווי. זכות אבות. אדם רוצה שזכות האבות יהיה לו. יש לו כיווי. הוא מקווה באמת, הוא באמת רוצה את זה. חנינה בכיווי, סליחה בכיווי. ויעקב אבינו, מסיים חז"ל, ראה את שמשון והיה סבור בו שהוא מלך המשיח. כיוון שראה אותו שמת, אמר רב זה מת, לשעות חי גיבידי השם. יעקב אבינו משאיר לנו מושג אדיר. בחיים אין יאוש. תמיד יש את הכיווי, שיש את הכיווי עם כל הלב. בסופו של תהליך, זוכים לראות אותו גם פה. בגדול יותר. עד כדי כך, נאמר בקטע העשירי, יעקב אבינו קם בבוקר, אחרי הלילה האחרון שלו בארץ ישראל, לפני שהוא עוזב את הארץ והולך לביתו של לבן, אין לו כלום, יש לו רק מקל. יעקב אומר, כי במקלי עברתי את הירדן הזה, רק מקל יש לו. ומה הוא אומר בבוקר? והיה השם לי לאלוקים. רבי יהושע בסכנין בשם רבי לוי, נתן הקדוש ברוך הוא שיחתן של אבות, ועשה מפתח לגאולתם של בנים. מה המפתח לגאולה? אמר לו הקדוש ברוך הוא ליעקב, אתה אמרת, והיה השם לי לאלוקים, חייך. באותו לשון, כל הטובות והברכות והנחמות שאני נותן לבניך, אני נותן אלה בלשון הזה. מה זאת אומרת? יעקב אבינו אין לו כלום. הוא יכול להגיד ריבונו של עולם, מה קורה פה? שיקרתי את אבא, כי אמא אמרה לי, והלכתי לקבל את הברכות. אבא עכשיו אמר לי לנסוע ללבן, לעזוב את הארץ. אבא בירך אותי, ניתן לך אלוקים את הלשמה משמוני הארץ. איפה? אין לי כלום, יש לי מקל, משבר. אומר יעקב, לא, לא. והיה השם לי לאלוקים. אצל יעקב אבינו אין מושג שנקרא היה. פס, אין פס, אין היה. אצלו כל דבר מחובר למחר. כשחז"ל אומרים יעקב אבינו לא מת, פירוש הדבר, אצל יעקב אבינו בחיים שלו, שום דבר לא מת. שום דבר לא נגמר. תמיד זה היה עוד מדרגה, עוד חיבור למחר. זה יעקב אבינו. יעקב אבינו מלמד אותנו את המושג של לישועתך קיוויתי. קיוויתי, קיבלתי. קיוויתי, התחברתי. השם. זה יעקב אבינו מלמד אותנו. לכן, כל הישועות, כל הנחמות, כל הברכות, הכל, הכל, חייב לעבור דרך ציון. כי מה זה לעבור דרך ציון? זה לא איזשהו דבר טכני. ציון, ירושלים, זה קונספט שמקפל בתוכו, אני אגיע לשם. אני אגיע לשם. יש לי את הציפייה לשם. אני רואה את זה כבר. פירוש הדבר, ירושלים וציון מסמלים איך אפשר את היום לחבר למחר, ומכוח זה לומר על היום, רחם על ציון כי היא בית חיינו. זה ירושלים. כל טובה, כל ישועה, תגיע שבאמת, באמת, עם כל הלב, לרגע לא מאבדים תקווה. לרגע לא מרימים ידיים. ויש ציפייה של אין עוד מלבדו. ולכן, מה מקיים את העולם? אם העולם כל יום כללתו מרובה משל חברו, והכל נהיה מסובך וקשה וקשה, מה מקיים את העולם? אמן יהיה שמי רבה, מבורך. אבל לא רק פה לעולם, לעולמי עולמיה. מה נותן לאותו אדם את הכסף הרב שהוא צריך לבנות את המגדל, את הבית, את הבניין הגדול? החיבור של הנותן למה שיהיה מחר, הוא רואה כבר בספר. הוא רואה בספר הזה. את מה שיהיה מחר. אם ככה, נלך צעד נוסף, ונקשיב טוב טוב כמה נפלאים הדברים. קורח היה רחוק מההסתכלות הזאת מקצה לקצה. ונסביר את הדברים. רבינו בחיי, ששאלת שאלות ששאלנו, מה קורה? למה משה לא מתפלל עליהם? איך קורה שכולם נהנשו? אומר לנו בקטע ה-12 דבר מעניין מאוד. ואומנם אם ביקשנו להעלום פרשה זו בדרך הפשט, יקשה עלינו כל זאת. קשה להסביר את הסיפור של כוח בדרך הפשט, אבל אי אפשר לעולמה כי אם בדרך הקבלה הנאמנה לפי המסורה. והנה לי רומז רמזים, שמנה ואתה דלך. כך אומר לנו רבינו בחיי. מה הוא אומר? תמצא בדור הפלגה, מה כתוב? מה אומרים אנשי דור הפלגה? אבא נבנה לנו עיר ומגדל בראשו בשמיים ונעשה לנו מה? שם. מה הוא נאמר על קורח בקטע הראשון? פסוק ב' ויקומו לפני משה ואנשים מבני ישראל 50 ו-200 נשיאי ידע קריאי מועד אנשי שם. איפה מצאנו פעם ראשונה בתורת המושג אנשי שם? אבא נבנה לנו עיר ומגדל וראשו מגיע השמיימה ונעשה לנו שם פן הפוץ על פני כל הארץ. מה פירוש הדבר? יש פה חיבור בין קורח לדור הפלגה ולאנשי סדום. החיבור, מה העומק שיש כאן? כשהאדם הראשון חטא ואכל מעץ הדעת, מיד לאחר מכן התורה מספרת לנו שכביכול היה דבר אחד שהקדוש ברוך הוא פחד ממנו. סליחה על הלשון שאני משתמש, אבל זה כתוב בתורה. ממה הקדוש ברוך הוא פחד? נאמר בקטע 13, ויאמר השם אלוקים, אין האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע, ואתה כדי לעשות קו פן ישלח ידו ולקח גם יצח החיים ואכל וחי לעולם. כביכול הקדוש ברוך הוא אומר, אני מפחד שהוא ייקח מיצח החיים, הוא יאכל ויחיה לעולם, ולכן מה? וישלחו השם לוקים מגן עדן. מי צריך לשלוח אותו? ולא רוצה לשלוח אותו, אלא איך נאמר, וישכן מכן, ויגרש את האדם, וישכן מכן לגן עדן את הקרובים ואת להט החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים, כדי שהאדם לא ייכנס בלילה ויקח מעץ החיים ויחיה לעולם. כך כתוב בתורה. עכשיו שימו לב דבר מדהים. וזהו, האדם בחוץ, העולם הולך ונופל 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 עד המבול, ואחרי המבול ממשיך ליפול עד שמגיע אברהם אבינו, עמודו של עולם. אברהם אבינו מניח את היסודות לקבלת התורה, להורדת התורה פה בארץ. וכמה דורות אחרי אברהם, אחרי יצחק ויעקב, אחרי לוי, קהת, אמרם, מגיע משה רבינו ומוריד לנו את התורה. התורה מאפשרת לנו לאכול, לשלוח את היד ולאכול מעץ החיים. כי התורה היא עץ חיים, היא למחזיקים בה. התורה מאפשרת לנו וחי לעולם. התורה מאפשרת לנו וחי לעולם שנאמר, וחיי עולם נטע בתוכנו. פירוש הדבר, הדור שקיבל את התורה במדבר, הייתה לו את האפשרות לתקן את כל החטאים הגדולים שהיו עד אז, ואם הוא היה מתקן את זה בלי קושי גדול, היינו חיים חיי עולם. ההזדמנות הראשונה הייתה אחרי 40 יום משה רבנו לא מגיע. אז או עושים עגל ואומרים אלה אלוהיך ישראל, עבודה זרה ברמה זו או אחרת, או אומרים רגע, אז מה אם משה לא בא? אנחנו מחוברים אליו, לבורא עולם. עד עכשיו הוא הלך איתנו, הוא ילך איתנו הלאה. ואז היינו מתקנים ברגע את חטא עבודה זרה מהעולם. אבל זה לא קרה. ואז יש הזדמנות נוספת לתקן את החטא של דור הפלגה ואנשי סדום. דור הפלגה באו ואמרו, אבא נמנה לנו עיר ומגדל וראשו מגיע השמיימה ונעשה לנו שם. דור הפלגה באים ואומרים, ריבונו של עולם, נכון בראת את העולם, אבל אתה אמרת השמיים שמיים להשם, ומה עוד אמרת? והארץ נתה לבני אדם. אנחנו מתפצלים, נפרדים, אנחנו פה נעשה לנו שם. ניתוק ממה שמלמעלה. זה דור הפלגה. ואנשי סדום אמרו, אתה רוצה לחיות? תהיה אתה. ברגע שאדם צריך עזרה ממישהו, אפילו מלח, אולי סוכר, אין סיבה שימשיך לחיות. אין סיבה. ניתוק מהשני וניתוק מדור המבול, מבורא עולם. כאן עומד קורח ויכול לתקן את החטא של דור הפלגה. יש לו שאלות קשות, למה משה אתה לקחת כמלכות, נתת לאחיך כהונה, ועוד שאלות, ולנו לא השארת כלום. שאלות טובות, אולי אין לו תשובות על השאלות האלה, אבל הוא יגיד לעצמו גם אם אין לי תשובות. אז מה? משה אמת, תורתו אמת. אדם הוא יראה לנו שהכל הוא לא עושה בשביל עצמו, הוא מוסר את נפשו עבורנו, גם אם אני לא מבין, אני אדבר איתו אחר כך. אבל אני לא מורד בו ולא מורד בשמיים. בא קורח, ומה הוא אמר? בית מלא ספרים, למה צריך מזוזה? תלית שכולה תחלת, למה צריך פתית תחלת? מה הוא אמר? שמיעו, שמיעו, מה הוא אמר? אנחנו יודעים שכל הבגדים שאנחנו לובשים בכל הזמנים נקראים בין היתר במילה כסות. יש כסות יום ויש מה? כסות לילה. למה זה נקרא כסות? כסות זה מלשון לחסות. האדם עם הבגדים לפעמים הוא נראה מרשים, נראה טועים בו, תגיד לי אתה נראה לי משמע, אני יודע מה, תפקיד כזה, תפקיד אחר, הוא ממש לא כזה, רק איך שהוא נראה. האמת היא שהוא בכלל לא כזה. אז הבגד מכסה את האדם. הבגד נותן לו לשחק כאילו. לכן זה נקרא בגד, כי האדם בוגד. זה לא הוא. זה האדם מועל. איך כתוב שמה איש כי תסתה אשתו, ומעלה מעל באשם. מעילה. זה לא האמת, וכך כל דבר. האדם מסתיר את עצמו בבגד ובעוד דבר, בבית. הוא בא הביתה, סוגר את הדלת, אני בבית. מי יגיד לי מה לעשות? אני עושה מה שבא לי. כן טוב, לא טוב, מותר, עשו, מה זה משנה? אני בבית. בחוץ אני אשתדל לעשות מה שמצפים ממני, מה שרוצים. בבית, מה שבא לי. אז למעשה, הבגד והבית הם בעצם כיסוי לאדם. הרבה פעמים בחוץ זה לא משהו באמת. לכן באה התורה ונותנת לנו שני מצוות. אחת לבגד ואחת לבית. ציצית ומזוזה. כדי שהמזוזה, כמו שכותב הרמב״ם, תזכיר לנו מה העניינה של המזוזה. כל פעם בקטע ה-19 חייב אדם להיזהר במזוזה, שהיא, מפני שהיא חובת הכל תמיד בכל זמן, שיכנס ויצא, יפגע בייחוד השם, ויזכור אהבתו, ויאור משנתו, וידע שאין דבר עומד לעולם ולעולמי עולמים, אלא ידיעת צור עולמים. ומיד הוא חוזר לדעתו והולך בדרכי משרים. המזוזה באה לעורר אותי, תהיה בחוץ ובבית אותו דבר. תקפיד בבית, כי גם בבית בורא עולם מצפה ממך מה שהוא מצפה ממך בחוץ. וגם הציצית באה לעורר אותנו שהבגד לא ישפיע עלינו, אלא להפך, הפנימיות שלנו תתגלה גם בחוץ. קורח ידע דבר אחד, שמשה ואהרון הם המזוזה והציצית של עם ישראל. הם המנהיגים, הם אלה שמעוררים אותנו. אבל בא קורח ואומר, למה צריך מזוזה? למה צריך ציצית? מי אתה משה? מי אתה אהרון? כל העדה כולם קדושים. הבאתם את התורה לפה, אנחנו לא צריכים שום חיבור עם מה שבחוץ. כלום. בדיוק כמו דור הפלגה. נעשה לנו שם, אנשי שם. זה מה שהיה עם קורח. ושיש כזה מצב, שמשה רבינו ברומא על התואר רוחנית, זיה מיד, זה לא איזה עבירה, מתווכחים, חוטים, מחר מבקשים, סליחה, יש פה איזשהו הסתכלות הפוכה לגמרי, שפיקח שמפיקחים, קורח, גאונים שמגאונים, 250 ראשי סנהדראות, תפיסת עולם שרוצה לחתוך כל חיבור עם מה שלמעלה, פה כבר אין סיכוי, פה כבר תפילה לא תעזור, פה כבר שום דבר אי אפשר שיתקן את הדבר הזה. פה צריכים לעקור את הכל מהשורש, הכל, את כולם, כי הכל זה שורשים, לא הכל הוא צמח, אבל זה יצמח אחר כך. זה הסיבה שמשה רבנו פה לא מתפלל, זה הסיבה שהעונש פה היה כל כך קשה, ולכן תראו כמה מדהים הדבר. עד כמה שאנחנו מצפים לקדוש ברוך הוא, ואנחנו בכל מצב מרגישים אין עוד מלבדו, מחוברים אליו, ממנו הכל, על ידו הכל, באותה מידה הוא גם כביכול צריך אותנו, הוא גם צריך אותנו. הנביא אומר, אתם עדייני הוא משם, אנחנו הרפרזנטיטיב של הקדוש ברוך הוא, מסמנים אותו פה בעולם. יותר מזה, בעבודה בבית המקדש כתוב, עבודה צורך גבוה. העבודה במקדש זה צורך כביכול של בורא עולם. הוא בא להראות לנו, כמו שאנחנו מצפים אליו, הוא מצפה אלינו. אנחנו מצפים לירושלים, עירך איזה ירושלים, ששם למעלה תרד לפה. אומר הקדוש ברוך הוא בקטע ה-17 למטה בצד ימין, אמר רבי יוחנן, אמר הקדוש ברוך הוא, לא אבוא בירושלים של מעלה עד שאבוא לירושלים של מטה. שואלת הגמרא, ומי כירושלים למעלה? כן. אם בכתיב ירושלים בנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, אומר הקדוש ברוך הוא, גם אני לא אבוא לירושלים שלי, כי אני מצפה לבוא לירושלים שלכם. אם שנינו מצפים אחד לשני, בטוח ניפגש, בטוח ניפגש, זה בכלל לא שאלה, והפגישה תהיה אמיתית, פגישת נצח של ואתם הדבקים חיים וחיי עולם נתן בתוכנו. לכן, כמה מדהים שהזוהר, פנימיות התורה, בקטע ה-20, הפתיחה בפרשת קורח, אני קורא רק את האותיות הקטנות בתרגום, ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי, כדי לפרש פסוק זה, רבי אבא פתח והקדים לפרש מה שכתוב, הנחמדים מזהב ומפז רב, ומתוקים מדבש ונופש צופים, אמר, כמה עליונים וחשובים הם דברי תורה, כמה יקרים הם, נחמדים הם למעלה, ששם נאמר ונחמד העץ להשכיל, נחמדים הם לכל, לפי שדברי תורה, הם שם אחד קדוש, וכל מי שעוסק בתורה, עם היות שהיה בהלכה, או באיזה דבר אחר, נחשב לו כאילו עוסק בשם הקדוש, והוא ניצול מכל הרעות, וינצל בעולם הזה הגשמי מכל צרות ורעות, וכל זה למה? כי זה ההזדמנות שלנו לגעת, לקחת ולקח מיצר חיים. זה ההזדמנות שלנו, ואכל וחי לעולם. זה הפתיחה לקורח, כי קורח היה בדיוק בצד השני. קורח הוא ההפך הגמור של ירושלים. ודוד המלך רוצה להראות לנו את זה בתהילים, בקטע 21 ועוד בפרקים אחרים, איך נאמר לבני קורח מזמור שיר? באותו פסוק, יסודתו בערי קודש. אוהב השם שערי ציון מכל משכנות יעקב. כי ההפך של קורח זה ציון. ציון היא דורש אין לה. אומרת הגמרא, מכלל דבאי דרישה. ציון רוצה שידרשו אותה. ירושלים רוצה שישתוקקו אליה. ירושלים רוצה שנתחבר אליה. למה נתחבר בירושלים? ירושלים זה העיר היחידה בעולם שכל לילה היו סוגרים את השערים של ירושלים כדי להפוך את זה לרשות היחיד, לפרייבט אריה, לבית אחד גדול שלנו עם ישראל. ירושלים רוצה מאיתנו שנהיה רשות היחיד, שנהיה אחד עם השני, שנהיה ביחד. זה ירושלים. את זה ירושלים רוצה. כשאנחנו מראים את זה לירושלים, אז גם ירושלים של מעלה מתחברת עם ירושלים של מטה. את האחד הזה. ולכן, איך נאמר, בורא עולם מכר את הבית שלו, כי עמוך אחיך הוא מכר מאחוזתו. אבל אחד הקרובים, הגואל, הוא בא גואלו הקרוב אליו וגאל את ממכר אחיו, אומר אור החיים הקדוש בקטע ה-18, להודיע הכתוב כי גאולתו ביד השם על דרך אמורו בקרובי הקדש, כי האדון ברוך הוא יקרא לצדיקים אך כביכול, כשנאמר למען אחי ורעי, איך תהיה הגאולה בהעיר ליבות בני אדם, ויאמר להם הטוב לכם כי תשבו חוץ גולים מעל שולחן אביכם, מה יערב לכם החיים בעולם זולת החברה העליונה אשר הייתם סמוכים סביב לשולחן אביכם, הוא אלוקי עולם ברוך הוא לעד. מה אומר בורא עולם? תפתחו שולחן, שבו כולם ביחד, שבו כולם, לא מתוך יגון והנחה אלא מתוך ששון ושמחה. זה בורא עולם אומר, זה בורא עולם רוצה מאיתנו, רוצה את הביחד, להסיר את כל המחלוקות, להסיר. וראינו איך תוך פחות מיום פתאום כל המחלוקות נעלמו. איפה? אין מקום. מי פעם התפלל כציבור? כל נבחרי העם בבית הנבחרים בכנסת אמרו תהילים והתפללו כולם ביחד, כולם אנשים ונשים. איפה היו תפילות כאלה מכל המקומות? שמחות, חתונות, שבע ברכות, כל פעולה מתחילה בפרקי תהילים, כל אחד מקבל על עצמו. רואים כמה אלפי פעמים גמרו את ספר תהילים חבורות שלמות בכל מקום בעולם, מקצה עד קצה. אומר בורא עולם, עוד קצת, עוד קצת, תמשיכו עם זה, שאני אוכל לראות ולהרגיש שאתם באמת מרגישים רוצים את זה גם מחר, רוצים את זה גם אחר כך, כשאת זה ניקח על עצמנו, את החיבור הזה, את ההפך מקורח, לדעת, אנחנו מחוברים אליו, אין נעשה לנו שם, הוא השם הגדול והנורא, אליו אנחנו מחוברים, פירוש הדבר, אוכלים מעץ החיים וחיים לעולם. זה הפרשה שלנו. לכן, שנמצאים בזמנים לא פשוטים, חזה מלמדים אותנו, הכל מציון, הטובות, הברכות והנחמות, הכל מגיע מציון, הכל נעצר, אם זוכרים, יהיה שמי רבה, מבורך, פה, לעולם ולעולמיה. שחיים כך, מחברים את המחר לכאן, זה הלידה החדשה. רחם זה אותיות מחר, כי הרחם מקפל בתוכו את המחר. המחר נמצא כבר פה. הלידה החדשה שלנו נמצאת כבר פה, בכוח. ובידינו להוציא את זה אל הפועל. אם נראה את הדברים באמת באופן הזה, בצורה הזאת, נזכה לא לומר רחם על ציון כי היא בית חיינו. לא לומר ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו. נזכה באמת לראות איך ירושלים נבנית על מחולה. נזכה באמת לראות, והיה ביום ההוא יטיפו הערים אסיס, והיה ביום ההוא יצאו מים חיים ירושלים, והיה ביום ההוא יתוקע בשופע גדול, ובאו העובדים מארץ אשור, הנידחים מארץ מצרים, בורא עולם יקבץ את כל הנידחים ואת כל העבודים ואת כל השבויים, ונזכה בסייעתא דשמיא ובדויי השם ישובון, ובאו ציון ברינה ושמחת עולם על ראשם. השמחה שכבר הייתה, שאליה נשתוקק לחזור, תחזור אלינו לששון ושמחה עם הצבע.